ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי שאני מחזר כבר כמה זמן, אחרי שרית, וזה מסוכן להגיד, שהיא לא רק בעלת מקצוע, היא גם אישה נאה, אבל היה חשוב לי להביא גם את הפן שלה. הכרנו בנטוורקינג, והיא ובעלה, כמו שלמדתי במהלך הנטוורקינג, הם אנשי גינון, אנשים של גינות על גגות ועל מרפסות וגינות בכלל, והיה חשוב לי להביא את הפן הזה לאוזניים שלכם, שיש הרבה מאוד טעויות שאנשים עושים בתחום הזה. אז סוף סוף הצלחנו, שרית, שמתעקשת שנקרא לה סוויטה, לוי ואני, לשבת, ואני מתארח פה במשרד של שלומי ושל שרית בלוד, ותודה רבה שרית שהזמנת אותי.
בכיף, באהבה רבה.
ואנחנו הולכים לדבר היום על גינון, על גינון וכל מה שקשור מסביב לזה. ובאמת במטרה לפקוח את העיניים, כדי שאנשים לא יעשו טעויות, ושהטעויות, כמו שבמקרה עכשיו שנינו נתקלנו בזכות הפנייה ששאלת אותי והפנינו למומחה, זה מתחיל מהריסת יתומים ומכל מיני דברים, אז
שרית, מהרבה הוצאות מיותרות.
בדיוק, אז בואי ככה בכמה מילים רק, תספרי לי מי אלה שלומי ושרית, את נציגה שלו, הוא בשטח עובד ומזיע. אז מה הרקע שלכם בנושא של גינון, כמה שנים אתם בתחום, מה הניסיון שלך, מה למדת, מה הניסיון כמובן של שלומי היקר, ומשם אנחנו נרוץ קדימה ונדבר על כל הנושאים מסודר.
בכיף. טוב, אז נעים מאוד, אני שרית סוויטה לוי, כמו שהבנתם, ו... אני עובדת עם שלומי בעלי בעיצוב הקמת גינות. אנחנו מעל 22 שנה בתחום. שלומי בעצם התחיל את העסק כיחיד. הוא עבד לבד בהתחלה. אני הצטרפתי לעסק לפני כ-5 שנים, אחרי שסיימתי את הלימודים שלי ברופין. אני למדתי תכנון נוף, ובעצם מה שאני עושה בעסק זה עובדת עם מול מעצבים ואדריכלים. אני עושה תוכניות גן. אני מוציאה בעצם את התוכנית על נייר ובמחשב, ושלומי מבצע את זה בפועל. בגינה, במרפסת, בפנטאוז, וככה אנחנו עובדים, זאת החלוקה שלנו.
אחלה, אז אם אנחנו, ואחר כך נספר על כל השירותים שאתם נותנים, אם זה דקים, אם זה דברים, אז אני רוצה שאנחנו בעצם נתקוף את זה, הרי גגות ומרפסות זה מאוד דומה.
נכון.
אז אני רוצה שנתחיל מהתחום של גינות פרטיות, ונתחיל לדבר איך אנחנו ניגשים לזה? דעת, אני נתקל ואני רואה את זה. אני אומנם מתעסק הרבה בדירות להשקעה, אבל גם שם אנשים לפעמים חוסכים, ואולי אחד הדברים שבאמת נדבר עליהם, זה איך עושים בדירות גן דברים שהם לא יהיו בכסף גדול. אז שאני רוצה היום לקונה בית עם גינה, איך אני מתחיל להסתכל? כמובן, אנחנו מאוד ממליצים לבוא לבעלי מקצוע ולעשות את זה כדי לא לעשות טעויות, ואני יכול להעיד על זה שעשיתי את זה בלי בעל מקצוע שגרתי במלחה, וטוב שעברתי שם את הדירה. אז איך אנחנו ניגשים ומה אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו הולכים לעשות גינה בבית?
אוקיי, אז אם אתם עברתם לדירת גן או שיש לכם קוטג' עם גינה ואין לכם ניסיון עבר, גם אם יש לכם ניסיון עבר, עדיין אני ממליצה להביא בעל מקצוע שיגיע וייתן לכם ייעוץ, אבל מתחילים בעצם מכך שלוקחים דף ועט ועושים סוג של תיאום ציפיות. מה אנחנו רוצים שיהיה בגינה? בדרך כלל אני שואלת את הלקוחות שלי כשאני מגיעה, הדבר הראשון שאני שואלת זה כמה נפשות יש בבית, האם יש ילדים, האם יש חיות מחמד, האם יש ילדים בוגרים שצריכים את הזולה שלהם, האם אתם מתכננים לשים גינה או איזושהי בריכת דגים. כל הדברים האלה נורא נורא חשובים ורלוונטיים לצורך התאמת הגינה לצרכי הבית. לאחר מכן, מה שאנחנו עושים, אנחנו מן הסתם בודקים כיוונים, כי צמחייה טרופית, למשל, לא כל כך תאהב להיות בשמש מלאה, ומתקדמים.
אז בואי, זה רק כיוונים?
כן.
בואי נגיד מה, איזה כיוונים, והשאלה אם זה נכון גם לכל עיר. זה שאנחנו, אולי את מתייחסת בעיקר לשפלה, אנחנו ירושלמים, אני ירושלמי, אבל בואי תכווני אותנו קצת באמת בכיוונים. אנחנו בכיוונים יודעים, מבחינת צל ושמש ורוח וגשם, אז בואי תכווני אותנו, איזה סוגי התאמה בגדול יש?
בגדול יש כמה אופציות. לרוב אצלנו בארץ אוהבים נורא עצי פרי, ככה שלא יהיה נורא מסובך, אז אני אסביר. אם יש לנו... עצי פרי אוהבים נורא שמש, זה אומר שכל הצדדים מלבד הצפון כן יתאימו לעצי פרי. בצד צפוני אנחנו נשתמש לרוב בצמחייה טרופית, צמחייה צל מה שנקרא, זאת גם צמחייה שהיא בדרך כלל יכולה להתאים לתנאי הבית. אם תגיעו למשתלה אז אתם תראו צמחי בית, שזה צמחים, צמחי צל, ואז... עושים איזושהי התאמה, לא כל הצמחים שמתאימים לצל בחוץ יתאימו לבית ואחרת. אבל לרוב זאת החלוקה, שאני לא אכנס לכיוונים ודרום מערב וכאלה שלא...
לא צריך להגזים,
נראה לי יותר כן. מדי, כן, יותר מדי מפורט. אבל זה בגדול ככה, על קצה המזלג מה שנקרא.
זה אנחנו מדברים שאנחנו מתייחסים לגינה, נכון?
נכון, כשאנחנו מדברים על גינה. בדירות... גג, למשל, בפנטרוזים ומרפסות, אנחנו נתייחס לכיוונים גם, אבל הרבה פעמים, אם מדובר במרפסת שהיא בקומה יחסית נמוכה ולא גג, אז כן אנחנו נתייחס לכיוונים, כי יש בניינים שמסתירים, ונורא נורא חשוב לראות במשך היום איך השמש עוברת במרפסת. כי גם אם זה צד דרומי, לדוגמה, אבל יש בניין שמסתיר, אז לא תהיה שמש מלאה, ואז אנחנו צריכים להתאים את הצמחייה בהתאם לתנאים. לעומת זאת, בגגות, בפנטהאוזים, בדרך כלל הגג הוא חשוף, אז רוב היום תהיה שם שמש. אז יהיה לנו קשה להשתמש בצמחייה טרופית. כל דבר לגופו...
את כבר העברת את המסר הכי חשוב של הדבר הזה, זה ש... וזה החוסר ידע שלנו, יכול לדעת הרבה פעמים, גם אני נפלתי עם זה, שיש לי מרפסת עם עדנית שאני בניתי, בניתי בניין עם עדניות, שזה גם טעות.
אוקיי.
ושתלתי גרניומים, שתלתי דברים, ולא הבנתי למה הם לא מצליחים. ואז שהלכתי למומחה בירושלים עם השתלה, אז הוא הסביר לי. אז הוא הסביר לי את השעות של השמש וכמה. אז זה, מה שאת אומרת כאן, עם הצללה, הרי בכלל, אחת הבעיות של אנשים שהם קונים דירות, זה שהם לא מבינים את הקרבה לפעמים לבתים, והם לא מבינים על אחת כמה וכמה שזה קשור לגינון.
נכון.
אז הנה למדנו שבעל המקצוע, טוב שיעמוד בשטח, זאת אומרת, אין תכנון מרחוק, צריכים לעמוד בשטח.
חייבים להגיע, גם אני מאוד מאוד משתדלת לעשות את זה בשעות היום, ולא אחר הצהריים, למרות שזה הרבה פעמים נוח ללקוח, אני מעדיפה להגיע בשעות היום, כדי לראות את כל התנאים מסביב. זאת אומרת, כדי לחוש את השטח, ולהבין בדיוק, למרות הכיוונים, איך השמש נופלת, והאם יש צל ורוחות ומעקב, וכל מיני דברים כאלה, זה נורא נורא חשוב. נורא נורא חשוב, וחובה לעשות את זה. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, לא אכפת לי, אני צד דרומי, אני אשתול פה ונראה מה יהיה. זה כסף שילך לפח וחבל. חייב להסתכל על הדברים האלה, זה נורא נורא חשוב.
עדת, אני אולי קופץ קפיצה מהר מדי, אבל עוד פעם, זה מהניסיון של החיים שלי. אני חושב שאחד הדברים, שגם התפקיד שלכם, זה לא רק ההתאמה של הצמחייה, אלא התאמה של, גם של השקיה.
כמובן.
אז השאלה, איך אנחנו גם לזה, האם אנחנו גם לזה מקבלים את השירות שלכם עם מערכות השקיה? האם אנחנו חייבים להגיע למערכות השקיה מאוד מאוד יקרות? או אם אנחנו יכולים לבנות מערכת שתשקה את זה, או להשקות ידנית, חס וחלילה, כדי שבאמת הצמחייה תחזיק. איך אנחנו מתכננים את הכל?
קודם כל, יש פער עצום בין מערכת השקיה בגג לבין מערכת השקיה בגינה. לא מבחינת האביזרים ולא מבחינת ההתקנה, אלא מבחינת הגישה, בוא נקרא לה ככה. ברגע שאנחנו מדברים על מערכת השקיה בגינה, אנחנו מבינים שהצמחייה שתולה באדמה, והאדמה אוגרת מים. ברגע שהצמחייה שתולה בגג או במרפסת, אז היא שתולה בעצם באיזשהו כלי. זאת יכולה להיות עדנית מעץ, זאת יכולה להיות עדנית מבטון, זה יכול להיות איזשהו כלי מפלסטיק שקנינו במשתלה. המים מתעדים, זאת אומרת, גם יש עידוי מכל הכיוונים של המים, גם יש את עניין ה...
לא צריך לעשות ניקוז לצמחייה שעל הגג, לכלים
כן, כן, של ה... כן, תכף אני אגיע לזה. המים בעצם יורדים מהר מדי בעדניות, ו... זאת אומרת, אין... לא נשאר מאגר מים בעדנית. ברגע שהעדנית מושקת, המים אוטומטית יורדים למטה ויוצאים החוצה. לכן, למשל, במערכת השקיה בגגות, אני הייתי ממליצה, שוב, לא חובה, אבל ממליצה מאוד, לשים מערכת דישון. זה אומר ש... הצמחים בגג, הרי הם לא מקבלים את כל המינרלים והוויטמינים, הם שתולים בכלי, אוקיי? ויש מים שנשטפים. לכן, עם כל פעימה של פתיחת הפטפות, הצמח מקבל את המינרלים וויטמינים שהוא צריך. היום יש דשן אורגני, שהוא לא דשן כימי. כמובן שלמערכת כזאת יש מזח, שזה מונע זרימה חוזרת. מאוד מומלץ. מי שצריך ייעוץ, אני נורא אשמח לפרט על זה. ולעומת זאת...
המערכת דישון זה משהו שמתחבר על, דישון, על המערכת השקיה?
נכון, היא מתחברת ביחד עם מערכת השקיה. יש מיכל דישון שעומד בצד, תלוי, אנחנו מסדרים. עכשיו, מערכת השקיה יכולה להיות גלויה, שאנחנו רואים בעצם את כל הצינורות ואת הברזים, היא יכולה להיות גם מסודרת בארון יהודי, עם מפתח, שהילדים לא יוכלו לפתוח...
אז זה עוד משהו, זאת אומרת, אני כבר לוקח את זה צעד אחד קדימה, אם היום אני בונה, ואנשים שוכחים את זה, אם אני בונה לי היום, או שקונה פנטאוז, או שאני הולך לעשות, אני יודע שאני הולך לעשות צמחייה על הגג, או שאני קונה בית פרטי, או בונה בית פרטי, חוץ מכל המתכננים, כדאי לי כבר מהיום הראשון, לבוא אלייך כמתכננת נוף, כמתכננת גן, שגם תתכנני לי את התשתיות לזה, זאת אומרת, תכיני לי כבר את ההכנות מתאורה, והכנות למערכות השקיה, ולדישון והכל, שיהיה לי מקום לשים את זה, ונוכל לשתול את זה אחר כך, או רק לזרוק את הצינורות בחוץ.
נכון. קודם כל, כן, אתה צודק, יש הרבה אדריכלים ומעצבים שאני עובדת איתם, שמגיעים אליי בשלבים של התכנון עדיין. זאת אומרת, הם עדיין לא עלו על הקרקע, הם עדיין לא שם, ואנחנו מתכננים את כל הדברים האלה. ולמה זה חשוב? בגינות, נורא נורא חשוב, בגינה פרטית, שזה בית פרטי, נורא חשוב להבין איפה יהיו הריצופים. ברגע שמרצפים...
ריצופי הגן.
ריצופי הגן, נכון. ברגע שמרצפים... ולא עשינו הכנות למים וחשמל, זאת אומרת, אין מעברים למים וחשמל, הרבה פעמים זה יעלה ללקוח במערכות השקיה נוספות. זאת אומרת, הוא יצטרך לשים מחשב השקיה נוסף, כי לא ניתן פשוט להעביר ממחשב אחד את כל המערכת השקיה. וזאת עלות נוספת שהוא סתם, הוא סתם ייכנס לעלויות נוספות וחבל. בגגות... נושא הניקוז, מה שדיברנו מקודם, נורא נורא חשוב. היום כל הבנייה החדשה, לא משנה מה גודל הגג או המרפסת, הריצוף הוא באמצע. בעצם אנחנו רואים שיוצרים סוג של אמבטיה שהכל מתנקז לאמצע ויורד מהניקוז. לבעלי מקצוע כמוני זה נורא נורא לא נוח, כי כשאני עושה תכנון גן, אז לרוב העדניות יעמדו צמוד למעקה. וזה לא מאפשר לי להעביר את הניקוז מהעדניות לניקוז הקיים, כי אז יש את הצינור שהוא באמצע, וזה לא יפה, ויזואלית זה נורא מכוער. סליחה על הביטוי, אבל זאת האמת. ואני
השאלה אם בבנייה ציבורית, שאני קונה בית מקבלן, הרי ניקוז זה משהו שהוא בנוי במערכת תכנון הבסיסית.
נכון.
השאלה, וזה הולך לפי שיפועים שעושים בגג והכל, ומשם יש את הצינור, ירידת צינור נכון. למי גשם. השאלה... אם אפשר לשנות את זה מהניסיון שלך?
אפשר לשנות את זה אם הבית בבנייה, אוקיי? אני הולכת עכשיו לעשות כזה דבר באשקלון. אם הבית עדיין בבנייה, אפשר לבקש מהקבלן לעשות שרבול ניקוז לכיוון המעקה. זאת אומרת, הוא פשוט מתחבר מהניקוז הקיים, עושה מין שלוחה של ניקוז שתהיה צמודה למעקה.
בנוסף לחור המרכזי.
בדיוק. הוא פשוט עושה שלוחה נוספת. עכשיו, למה זה חשוב לבקש מהקבלן מראש? כי ברגע שהקבלן ריצף, ואני מגיעה ויש כבר ריצוף, אני לא יכולה להרים את הריצוף. אחרת אני יכולה, זאת אומרת, הקבלן אומר, אם את מרימה את המרצפות, פגעת בדיוק, פגעת באיתום, אין אחריות. ואז הלקוח מתבאס, אבל אין לי מה לעשות כל כך, כי ברגע שאני מדברת על קומה גבוהה...
שהוא צריך לעשות משהו חיצוני, וזה לא יפה.
זה לא יפה. גם מבחינה חיצונית, יש כאן איזושהי סוגיה. אסור לנו כבעלי מקצוע לשפוך מים מלמעלה בלי מרזב. ומן הסתם, אם אני מקימה גינה בקומה 34, אנחנו לא נעשה מרזב משם עד למטה, זאת בעיה. אז כן, נורא נורא חשוב...
כן, ושאסור להתחבר לניקוז של הבית, נכון. חייבים רק להתחבר לניקוז מי גשם.
נכון.
כן, זה בכל קומה, כן, אז...
קצת בעייתי, וזה כן, מחשבה על העתיד, כל אלה ש...
אז הנה, למדנו גם תשתיות, אתה עכשיו פתחת את העיניים, הנה אני, שלא חשבתי על זה, למרות שאני יכול להגיד בגאווה שבניתי את הבניין בבית הכרם, אז הכנתי עדניות עם ניקוזים, עם הכל, אז אני רואה שעשיתי בסדר, אבל היום אם הייתי עושה את הבנייה עוד פעם, עכשיו למדתי משהו, לעשות קרוב למעקה, להכין ניקוז, וזה נכון במיוחד, יודעת מה, גם כיזם, גם כיזם, זה רק אומר, תכין עוד נקודת ניקוז צמוד למעקה, תן, כמו שעושים הכנה לגז, הכנה לזה,
בדיוק.
תן ללקוח שלך את האפשרות לעשות את שורת העדניות שלו, או אחר כך לעשות את הדברים בלי לפגוע לך באיתום. ועוד פעם, כמו שאמרנו, מי כמונו עכשיו יודעים מה הבעיה של איתום יכולה להיות.
נכון.
ואת יודעת מה, אני רוצה לקחת את זה לעוד משהו, אם כבר, ואנחנו זורמים תוך כדי. ואת אמרת לי כמה זה חשוב לפני זה, ככה זרקת את זה. הרבה אנשים שהם עושים בבתים שלהם, הם רוצים, לא רוצים יותר מדי צמחייה, בגלל שהם לא רוצים לטפל, אבל הם רוצים שיהיה להם משטחים גדולים. ואז מתחיל להם הדילמה ששטח גדול זה דשא, ודשא סינתטי זה הדבר שהכי קל לטפל בו, לא צריך לגזום אותו. אבל מצד שני, גם הוא נהיה לפעמים מתלכלך וכל מיני כאלה. או לעשות דשא, דשא חי. ומי כמוני שגדל בבית פרטי ויודע מה המשמעויות של דשא חי עם כל הדברים, טיפול בזה והכל. תפתחי לי קצת את העיניים על איך אנחנו מחליטים חי או סינתטי, ואם סינתטי איזה, ואם חי איזה.
אוקיי, אז בואו נעשה קצת סדר. האמת שזאת דילמה הכי, הכי, הכי נפוצה בגינות. כל הכוח שאני מגיעה, זאת הדילמה שעולה, אם דשא חי או דשא סינתטי. אני רוצה להגיד לכם שהיום נורא נורא מבאס אותי, אבל היום 90% מהגינות עושים דשא סינתטי. אני פחות אוהבת את זה, אני מודה, לי ולשלומי תמיד יש על זה ויכוחים, כי הוא יותר אוהב דשא סינתטי, אני פחות אוהבת. אני חושבת שכדי לבחור האם מדובר בדשא סינתטי או דשא חי, הלקוח צריך קודם כל להבין משמעויות של דבר כזה או אחר. כשיש לנו דשא חי, אז יש לנו קודם כל מערכת השקיה שונה, שהיא צריכה להיות מערכת השקיה עם מתזים או ממטרות, מה שזה לא יהיה, תלוי בשטח. מדובר בדשא שצריך לכסח אותו אחת לשבועיים בקיץ.
לא צריך שיהיה לנו מכונת כיסוח.
נכון, צריך מכסחת דשא. סתם דוגמה, אם אנחנו מדברים על דשא דרבן, אז יש לו תפרחות בקיץ, ואז אם לא כיסחו, רואים מלא הליקופטרים וזה לא יפה. יש מזיקים, יש מחלות, יש כל מיני דברים שהדשא החי מצריך, אבל אין כמו דשא חי, כי יש את הריח של הדשא ויש את התחושה של הטבע, ואין מה לעשות, יש אנשים שלא יכולים לוותר על זה, כמוני. לעומת זאת, יש את עניין הפרקטי.
את מדברת על לקנות מרבדים של דשא חי ולעשות, לא צריך היום לשתול דשא.
לא, לא שותלים דשא, מניחים אותו, מכינים את הקרקע, עושים הפיכת אדמה, זיבול בעצם, מיישרים את האדמה ומניחים מרבדים של דשא.
סליחה שאני שואל, יש איזה כללים, יש סוגים, אני פחות מבין בזה, יש איזה כללים איך בוחרים את הדשא, אם אני ירושלמי, אם אני תושב המרכז, עוד פעם, עם הכיוונים, יש לזה כללים? דשא צריך להחזיק.
כן, כמובן, אנחנו בוחרים דשא שוב פעם, לפי כיוונים, לפי שמש צל, לדוגמה, אם אנחנו מגיעים לגינה שאנחנו יודעים שבעתיד, זאת אומרת, כרגע אנחנו שותלים עצים צעירים, אבל בעתיד העצים האלה ייתנו לנו צל, אז אנחנו מן הסתם נלך על דשא שהוא דשא לצל. אם אנחנו, בדרך כלל, בבתים פרטיים, דשא מסוג אלטורו, הוא דשא שהכי פופולרי, הוא רך ונעים, אבל הוא לא אוהב צל. זאת אומרת, אם זה אזור נורא נורא מוצל, הוא יסבול. אז נלך על דרבן, שהוא קצת יותר...
מזל שכבר יחל בטיפ של ההתחלה, כן. אם אנחנו עושים את זה על גגות, כן. או בגינות, כן. סליחה, גם בגינות לפעמים יש צל.
כן, כמובן, בטח. אם אנחנו שותלים צמחייה מסביב, הצמחייה גבוהה, ויש לנו עצים מסביב סוג של בוסטן שמסתיר, אז אתה יודע, גם הדשא הוא מוצל. אז קצת בעייתי. צריך להתייחס לכל הפרמטרים האלה, ולבחור את הדשא גם. יש כמה סוגים. יש סוגים נוספים חוץ מאלטורו. יש כל מיני החלאות שאנשים אוהבים יותר ואוהבים פחות, ואפשר לשחק עם זה. אני הדשא שאני הכי אוהבת, זה אלטורו או דרבן, כי הם יחסית חזקים, וזה לא החלאות כאלה שיש מזיקים ומחלות. אבל כמובן שיש הרבה סוגים של דשא.
ואם אנחנו הולכים בכל זאת לדשא הסינתטי של שלומי,
כן.
אז... מה זה אומר? איך אנחנו בוחרים? אני יודע שהיום את הולכת לקנות את זה בכל מיני מקומות. יש את זה מגרושים ועד הרבה מאוד כסף. איך אני יודע מה לקנות?
אוקיי, אז דשא סינתטי, כמו שכולנו יודעים, יש הרבה יבואנים היום, ובכל חנות אפשר למצוא סוג דשא משלו. אני ממליצה, קודם כל, יש תשעים שהם נורא נורא נמוכים. ויש תשעים שהם נורא נורא גבוהים. כשאני אומרת נמוכים, יש דשא שהוא 20 מילימטר, יש דשא שהוא 47 ואפילו 50 מילימטר. הדשא האופטימלי הכי הכי מומלץ בעצם להניח בגינה הפרטית, להתקין אותו בגינה הפרטית, זה בין 40 ל-42 מילימטר גובה. אני אסביר למה. דשא שהוא יותר גבוה מ-42 מילימטר, בסופו של דבר הוא ישכב. הסיב שלו ישכב וזה לא ייראה יפה.
עם איך? מזה שדורכים עליו?
גם אם לא דורכים, הוא כבד והסיב נשכב. בארץ משום מה נהוג לחשוב שאם זה יותר גבוה, זה יותר טוב. כאילו ככל שזה יותר, אז זה יותר טוב. טעות, טעות איומה. צריך שהדשא יישאר זקוף יפה. אנחנו בעצם רוצים לראות דשא סינתטי, אבל שהוא נראה סוג של דשא חי. הוא לא יראה כמו דשא חי, אבל עדיין. נורא חשוב להתייחס לצפיפות של הדשא. מאוד מאוד חשוב. יש תשעים שהם נורא נורא זולים, אבל אין להם צפיפות. אני חושבת שצפיפות מינימלית של דשא טוב איכותי לבית, זה 18,500 סיבים, החל והלאה. דשא שהוא יותר מדי צפוף, זאת אומרת, אם הוא מגיע ל-22, 23 אלף, הוא נהיה יותר מדי צפוף, זה גורם לו להיות דוקרני. זה משהו שגם כדאי לו לשכוח. לכן הכי אופטימלי זה בין 40 ל-42 מילימטר, משהו כמו בין 19 ל-21 אלף סיבים. זה הכי, הכי טוב והכי נעים והכי רך. צריך
יש לשים... משמעות אם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים שם, נגיד אם יש לנו ילדים שיותר ישחקו כדורגל וכאלה, או יש כאלה זה רק ליופי ולאירוח ולשבת על זה, צריך לקחת את זה בחשבון?
לא, פחות הייתי לוקחת את זה בחשבון, כי הדשא בדרך כלל, דשא איכותי, נותנים לו משהו כמו 7 שנות אחריות, 7-8 שנים, זה מספיק. זה מספיק גם לדשא שחשוף למשחקי ילדים, זה מספיק לדשא שחשוף לשמש מלאה כל היום. זאת אומרת, לוקחים בחשבון את האחריות למקסימום שנים שהדשא יחזיק, ולא משנה מה.
תני לי בשתי מילים טיפ. אני ראיתי אנשים מניחים, אתה יודעת, שטיפה מנקים את הגינה, מחליקים את זה ושמים את הדשא. גם ראיתי פחות סנטימטר ממה שאת אומרת. ומה בגדול, אל תיכנסי ללמד את כולנו פה תשתיות, אבל איך בגדול מכינים הכנה לדשא סינתטי?
אוקיי, אז דשא סינתטי יש פה הרבה, בנושא הזה גם כן יש הרבה ויכוחים. אנחנו מתקינים מורשים בעצם של פשוט ירוק, בעבר עבדנו עם הדשאים שלהם, ועברנו לספק אחר, אבל יש לנו תעודה ולמדנו את זה. דשא, בדרך כלל כשמניחים דשא סינתטי, שמים שכבת מצה כ-5 סנטים, על זה פורסים, כמובן אנחנו מעדקים את המצה, אוקיי? פורסים יריעה, ועל זה מלבישים את הדשא. עכשיו, למה מצה ולא חצץ? למה מצה ולא סומסום?
כי רק מצה... את אומרת מצה, למה את מתכוונת?
מצה, אני מתכוונת זה כמו חצץ גרוס כזה. זאת אומרת, זה הרבה יותר דק. ברגע שאנחנו שמים חצץ או סומסום, זה פשוט לא מתעדק. אוקיי? ומצה לעומת זאת, כשאנחנו מרטיבים אותה, היא מתעדקת, היא הופכת להיות כמו סוג של... בטון נקרא לזה ככה, היא מתעדקת, היא לא זזה. עכשיו, תשעים שיניחו אותם על חצץ או על סומסום, תמיד כשידריכו עליהם, ישמעו מין רעשים כאלה וירגישו את התזוזות. לא משנה, גם אם הדשא יהיה 40 מילימטר גובה, עדיין ירגישו את זה. לעומת זאת, דשא שהונח על מצה, הוא יהיה, זאת אומרת, הדריכה תהיה רכה, לא ירגישו את כל המשחקי יוונים האלה. לכן נורא נורא חשוב, יש אנשים שפיתחו שיטות משלהם, אני ראיתי כל מיני בעלי מקצוע, אני עדיין דוגלת בשיטה הזו, אנחנו מתקינים דשא מעל 10 שנים, לא קרה לי שלקוחות חזרו והתלוננו, לכן אני דוגלת בשיטה הזאת, אני חושבת שזאת שיטה הכי טובה.
תחזוקה יש לדשא סינתטי?
כמובן, לא תחזוקה של כיסוח, אבל יש תחזוקה. קודם כל, אנחנו לא חיים בסרט, הדשא צובר אבק, הדשא גם כן צובר לכלוך, אם יש ילדים קטנים, אז יש במבות, ביסלי, כל מיני דברים כאלה.
איך באמת מנקים את זה?
לוקחים צינור ושופכים מים, אפשר לשטוף את הדשא, יש לו ניקוזים, אז המים מן הסתם יורדים, בדיוק כמו בגשם. יש לנו לקוחות...
חזרנו לנושא של ניקוזים.
כן. יש לנו לקוחות שמשחררים איירובוט על הדשא. בדרך כלל זה קורה בגגות ופנטאוזים.
זה בסדר גם עם ה-42 מילימטר?
כן. הוא מנקה פרפקט, הוא מרים את כל הלכלוכים.
אז אפשר לעשות שואב אבק לדשא.
אפשר לעשות שואב אבק, גם שואב רגיל, או לשחרר את האיירובוט. אפשר לשטוף אותו עם צינור. אפשר גם התחזוקה בעצם, שאני כן הייתי ממליצה, זה להבריש אותו מדי פעם. כי מה שקורה זה שזה אומנם לא ניקיון, אבל זה יותר תחזוקה כזאת כדי שהוא יאריך את, את, את זמנו, מה שנקרא. לוקחים מברשת, בעצם לא מברשת, נקרא לזה מטטי גס, אוקיי? ומברישים אותו נגד הכיוון. מה זה עושה? הרי הדשא כל היום נמצא בשמש, הסיב מתחמם, ואז הוא נשכב, הוא עולה, הוא קצת משנה את הטקסטורה שלו מבחינת המראה שלנו בעין. זאת אומרת, זה יכול קצת לשכב, זה יכול קצת להתפרע. אם אנחנו נניח משהו על הדשא, משהו כבד, אז הסיבים שיהיו מתחת למה שהנחנו, הם ישכבו. אז אנחנו מברישים אותו נגד הכיוון, אפשר לעשות את זה פעם בכמה חודשים, לא חובה, כי שוב, מדובר בפלסטיק, אז הוא קצת מתחמם והוא זז. אבל כן, מומלץ, מומלץ להבריש אותו מדי פעם, זה עושה אותו יפה, זה עושה את הדשא, את הסיבים זקופים, יפים.
אפרופו, את אמרת משהו מאוד חשוב קודם, וככה בלט את זה, על ההידוק שעושים בגינות ועושים בכלל, אנשים לא מודעים לזה. ובייחוד שבגינות, שזה מילוי וזה עמוק, או שבונים טרסות, אני לשמחתי פעם בניתי טרסה למישהו, בטרסה שאת בונה צריכה יועץ קרקע שיעשה את זה, זה לא קונסטרוקטור. נכון. ובנינו והוא עקב אחרינו והיינו צריכים להביא יריעות גיאוטכניות וכל מה שעשינו היינו צריכים כל פעם להדק והוא עמד ממש, הוא עמד עלינו, הוא לא זז מאיתנו וראה כל שכבה שהידקנו ולמדתי מזה המון. ואז באמת באיזה בית ששמה ליוויתי אנשים בקנייה של וילות ראיתי שלא עושים את זה, ואני הזהרתי, ובאמת הגינה אחר כך שקעה. אנשים צריכים לקחת בחשבון שאם עושים את החצצים האלה, שאת מנת עכשיו אותנו מלעשות, או אבנים ששמים, כל אבן כזאת, אם זה, תעשו את הניסוי הזה, שפעם עשה איזה מורה בכיתה, שהוא שם חצצים, ואז הוא שם חול, ואז זה שקע בפנים, ושם, כל פעם שהוא שם, ירד עוד משהו, וזה ירד עוד עומק, אז זה דברים שנורא חשוב לעשות, וזה דבר שצריכים מאוד מאוד להקפיד עליו בהכנת הגינה ובעיצוב שלה, אחרת אנחנו נראה שקיעות ונראה הכל. אז זה דבר שמאוד חשוב שנעשה.
אני רוצה רגע לציין עוד משהו לגבי בתים חדשים. בדרך כלל בבתים חדשים שלא עברו 3 חורפים, הדשא יכול לשקוע, כמו בעצם הגינה. אנחנו הרבה פעמים זהו. בדיוק. אז לפעמים הקבלנים, אתה יודע, מה זה לפעמים? לרוב, הקבלנים לא משקיעים, לא מעדקים את הקרקע, הם פשוט מכניסים אדמה, זורקים אותה פנימה, וזהו. ואז ברגע שיש גשם ראשון, הכל יורד למטה, ואז אנחנו מתחילים לראות את השקעים. אי אפשר להגיע ל-100% הצלחה בבית חדש, כי אנחנו יכולים למלא
ולמלא... האם לא כדאי, אבל אם כבר בית חדש, אולי כדאי, הרי איזה גובה ש... בדרך כלל זה, נגיד אם זה גם בית שזה בנוי, לא מדבר על וילות שזה קרקע ש... אם זה גם בנוי נגיד על בטון שיש שם כמה, חצי מטר, מטר, כמה יש שם, האם לא כדאי אפילו לוותר לקבלן ולהגיד אני אשים את האדמה ולהדק את זה כמו שצריך ולעשות את זה כדי לחסוך את העלויות של ההמשך?
זה עדיין נשקע, עדיין יהיו שקיעות. שוב, שלוש שנים לפי הניסיון שלנו זה יכול לקרות, לא תמיד זה קורה, אבל יש שקיעות קטנות. זאת אומרת, אין שקיעות של חצי מטר פתאום בור, אבל יש שקיעות קטנות, בדרך כלל אנשים צריכים לקחת את זה בחשבון. אני גם תמיד מספרת ללקוחות ואומרת להם שבית חדש עלולות להיות שקיעות, והם צריכים לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, זה לא, לצערי לא נוכל...
השאלה אם זה נכון לפי מה שאת אומרת, לשתול דשא או לעשות דשא סינתטי במקומות כאלה שזה עלול לשקוע ונצטרך להוציא את זה אחר כך.
לא, אנחנו בדרך כלל עושים עושים בדרך כלל תיקונים קטנים. זאת אומרת, לא מדובר פה על אמצע דשא פתאום חצי מהדשא שקע, בדרך כלל זה פינות ודברים כאלה. אנחנו משתדלים למלא כמה שיותר, אבל אף פעם אנחנו לא יכולים לדעת מה יש מתחת וכמה יש עוד, אתה יודע, לאן יש עוד להיכנס לאדמה. לכן זה כן עלול לקרות.
יש היגיון בלהביא מין מחבש כזה וטיפה להדק את האדמה לפני שאנחנו עושים את הגינה?
אנחנו בעיקרון מעדקים את זה עם ג'אבקה, אבל זה עדיין לא מספיק.
תגידי לכולם מה זה ג'אבקה, שלא יחשבו שזה
הפלאי הפטנט הזה. לא, זה מכונה כזאת שמעדקת את ה...
שיש לה רטט, שדופקת את זה לתוך האדמה.
היא דופקת את זה לתוך האדמה, אבל שוב, זה עדיין לא מספיק.
בסדר, אנחנו משתדלים למנוע.
משתדלים למנוע, אנחנו תמיד מסבירים, מנסים לעשות כמה שיותר, אבל... לא, לא, אי אפשר להבטיח ב-100% שזה מה שיעשה בעצם, זה מה שימנע את השקיעות.
אוקיי. בוא נעבור קצת לגגות ולמרפסות.
אוקיי.
אחת הבעיות שיש לנו בגגות ומרפסות זה הבעיות ש... א', אין גובה גדול של אדמה שאנחנו עושים. את אומרת, ואולי בעצם בזה את פותרת את העניין, שבוא נשים כלים, לא נשים את זה, לא נשתול, לא נשים אדמה על הרצפה, אלא נשים כלים... זאת אומרת, לא יהיה מצב שאת תשתלי על גינה, ואת אומרת, על ריצוף, תשימי משהו ותשימי צמחים, תמיד תשימי את זה בכלים שיכילו את הצמחייה, נכון?
לא תמיד אנחנו נשים את זה בתוך הדניות, כי אתה מתכוון לדניות. יש גגות שאנשים רוצים לשתול ממש להפוך את זה לסוג של גינה, אוקיי? ומה שאנחנו צריכים לעשות, אם זה בית מוכן, מרוצף, אז אנחנו בעצם כדי לשתול בקרקע, גם אם אנחנו רוצים לעשות דשא לצורך העניין, דשא חי בגג, אנחנו נצטרך ליצור סוג של אדנית, שהיא תהיה צמודת רצפה, אוקיי? ובה אנחנו נשתול. ההליך הזה הוא בעצם, אנחנו לא סתם יוצרים איזושהי אדנית, אנחנו צריכים ליצור אדנית, אנחנו צריכים לאטום אותה כמו שצריך, כי אנחנו הרי נשקה את הדשא, ואין סיכוי שאנחנו נסכן את השכנים שלמטה, מתחת לאותה מרפסת.
זה יסכן אותנו בסופו של דבר.
צריך לעשות את זה, כן. יש יריות מיוחדות, יש לזה כל מיני הכנות. בדרך כלל אני לא ממליצה להתעסק עם זה. אלא אם כן, שוב, הבית בבנייה, ויש לנו אפשרות לבוא ולהתערב בעניין האיתומים. כשאני יודעת שנעשה איתום כמו שצריך מתחת ל... ריצוף, אז אני ממליצה להתעסק בזה. במרפסות שהן מוכנות, פחות הייתי עושה את זה, כי הרי גם באדנית מעץ שאנחנו בונים, אנחנו עושים איתומים, אנחנו לא סתם בונים אדנית ומכניסים את האדמה, ועדיין תמיד קיים סיכוי שמתי שהוא, איך שהוא, זה ידלוף. אז 10 שנים ראשונות זה לא יכול לדלוף, כי באמת אנחנו... שמים עירייה מיוחדת, היא באה לפי מידות, אנחנו מלחימים אותה כמו שצריך, לפי מידת האדנית, אבל עדיין, החומר מתקלה, זה נמצא כל היום בשמש, מדובר במים, מדובר בטבע, כן? גשמים, שמש וכו', שורשים של צמחייה, שיכולה גם...
ומה שרציתי להגיד לך, שאחד ה... יודעת, אני באדנית שלי, שתלתי את הגרניומים שלא הצליחו, אבל שורשים... באתי לפרק את זה, באתי להוציא את האדמה.
הם חדרו.
אני לא יכולתי להרים את זה, אני נקרעתי, עבדתי קשה, כאילו עבדתי על גג שלם. שורשים זה דבר שעושה נזק. אנחנו רואים את זה אפילו בצמחייה ברחובות.
נכון. אז בגלל זה כשאנחנו מדברים על צמחייה במרפסות, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד בוחרים צמחייה שהיא לא תהיה עם שורשים רציניים. זאת אומרת, אנחנו תמיד נבחר צמחייה שהיא לא שולחת שלוחות וכאלה, למרות שכל צמחייה בסופו של דבר שולחת שורשים. גם עצי פרי שאני אשתול באדנית, שהיא לדוגמה 70 על 70 עד מטר על מטר בגג, אחרי 5 שנים הבן אדם יצטרך לעשות הקצאת שורשים. זאת אומרת, הם יצטרכו לפרק את האדנית, הם או בעל מקצוע שהם יזמינו, אנחנו מוציאים את הצמחייה, מקציצים את השורשים, ואז מחזירים את זה החוצה. חייב לעשות את זה.
אז עוד טיפ מאוד מאוד חשוב שאנשים לדעתי לא עושים אותו.
אנשים לא עושים אותו כי לרוב גננים שמגיעים ללקוחות לא מסבירים מה יהיה בעתיד. אנחנו חיים את הכאן ועכשיו, אף אחד לא רוצה לדעת מה יהיה בעוד 5 שנים. אבל נורא נורא חשוב להבין שצמחייה גדלה ולא משנה מה היא, ויש לה שורשים והיא עלולה לפגוע ביתומים, וכמו שדיברנו, יש לנו עכשיו מכרה משותפת, כן, שהשורשים חדרו את היתומים, במה שנקרא גינה תלויה, קוראים למרפסת שלה, זה איזשהו בניין, שהם קיבלו שם גינות תלויות, כל השכנים, ושתלו צמחייה שאינה מתאימה לתנאים. אנחנו מדברים על אדנית שהעומק שלה זה 35 סנטים, ובעל מקצוע...
מעט.
מאוד, 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 מאוד מעט, ובעל מקצוע שהגיע לשם, הוא שתל עצים, זאת אומרת, הוא שתל, הוא שתל, אני לא יודעת, כולם בטח מכירים את העץ ארוקריה, שזה עץ ענק, שזה פשוט מטורף, אנחנו מדברים על קריסה, שזה שיח שהוא וואו, וזה פגע ביתומים, זאת אומרת, השורשים פשוט פגעו ביתומים, ונכנסו לתוך היתומים, ואנחנו היינו שם וראיתי את השורשים ופשוט תלשנו אותם מתוך היתומים עצמם. אז נורא נורא חשוב להבין שבגג, אם אנחנו רוצים לשתול צמחייה שהיא יחסית גבוהה ויחסית מהובה, מה שנקרא לה, מהמילה עיבוי, אנחנו חייבים שהכלי יהיה מתאים. זאת אומרת שהאדנית, אותה אדנית, ולא משנה ממה היא תהיה, היא תהיה בנפח מספיק גדול כדי שהצמח הזה יוכל לגדול שם. וכמו שאמרנו, לא כל צמח מתאים לגג.
את אמרת לי שככה ישבנו ודיברנו לפני ההקלטה, את לקחת משהו שלדעתי אנשים גם לא לוקחים בחשבון, זה המשקלים של הגינות, של מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו הולכים לבנות על גגות, או על מרפסות, ולא מרפסת, דעת, אנחנו רוצים שהיא תישאר עומדת, עוד אנשים אחר כך גם יעמדו על זה. איך אנחנו בודקים ואיך אנחנו יודעים? כשאני לוקח בריכה ואני שם אותה, אז כתוב כמה יהיה משקל המים, ואני אולי יכול לשאול את הקונסטרוקטור. ולא תמיד אנשים גם עושים את זה. בגינה, איך יודעים כמה היא תשקול? איך יודעים כמה הצמח? הרי אני היום יכול לשתול צמח קטן, ואמרת רוקריה או כאלה, וזה גדל הרי וזה נהיה כבד. איך אני יודע שאני לא... מעבר ליתומים, איך אני יודע שאני לא אפול אחר כך?
קודם כל, גם אם אנחנו נשתול עץ ארוקריה, הוא לא יגדל לגובה כמו שהוא יגדל, זאת אומרת, הוא לא יגדל לגודל כמו שהוא יגדל באדמה. גם אם זאת תהיה אדנית של 70 על 70, אוקיי? הוא לא יוכל להגיע לגודל המרבי, כי באיזשהו שלב הוא יעצור, השורשים יגיעו לקצה של האדנית, והוא לא יתפתח יותר. אבל, אנחנו תמיד צריכים לקחת בחשבון, אם אנחנו רוצים לשתול עצי פרי, לדוגמה, עדרים, אוקיי? ואנחנו רוצים שהם יגדלו ויתנו פרי, צריך שוב לדבר עם הקונסטרוקטור, לדעת מה המשקל המרבי המותר למטר, לפי זה אנחנו יודעים להתאים בעצם איזו עדנית, איזה עצים, אנחנו משתמשים הרבה פעמים בגגות בפרלייט, שזה לא אדמת, זה לא תערובת שתילה. פרלייט זה בעצם אדמה קלה, שאנחנו נשתמש בה באדניות בגג כדי לחסוך במשקלים, לא להמיס על הגג. ושוב, כל בניין, אני אף פעם לא לוקחת סיכון לפני שאני מדברת בעצם עם קונסטרוקטור, אם זה בית חדש, ואם זה בית ישן, אני תמיד שואלת ומנסה לברר מה אפשר לשים. אני אף פעם לא אעשה עכשיו גג בוסטן על הגג לפני שאני מוודא שאכן אפשר לעשות את זה, אחרת אנחנו מסתבכים פה עם חס וחלילה נפילת המרפסת.
את יודעת, ששאלתי אותך איך נמלא 40 דקות על גינות, לא האמנתי שלא יספיק לנו הזמן. את תאמין לי או לא, אבל אנחנו כמעט בסוף. ואני אישית קיבלתי פה מלא טיפים. אומרת, אני חושב שמי שצריך לשמוע את הפודקאסט הזה, זה לא, ואנחנו כבר בסוף, כן, אבל שאני אפנה אותו, זה לא רק האנד יוזר, הצרכן של הגינה, זה שעכשיו הולך לקבל את הגינה, או שקנה דירה, בין אם חדשה ובין אם ישנה, אלא זה גם חובה ליזמים, זה חובה לקבלנים, זה חובה לכל מי שרוצה לבנות פוטנציאל. גם אנחנו, אם אנחנו משפצים בית, ואנחנו רוצים שבן אדם יהיה לו אופציה, אנחנו אומרים, לשמה, תעשה פה גינה, תעשה פה משהו, בוא נעשה לו את ההכנות הראויות, ועכשיו הבנו כמה הכנות צריך.
זה נורא חשוב.
ועוד לא דיברת על יריעות באדמה, שלא יהיה בריחה של מים, וכל מיני דברים אחרים. מניקוזים, וניקוזים גם צריך לגינות, לא רק
ברז גן במרפסת הרבה פעמים שוכחים, ואז אי אפשר לעשות מערכת השקיה.
אז דיברנו ברזי גן, דיברנו על
ניקוזים.
ניקוזים, דיברנו על מערכות השקיה והכנה שלהם בנקודה עם חשמל ועם כל מה שזה נדרש לזה. לא כולם צריכים חשמל. חלק מהמערכות עובדות על בטריות, אבל כדאי לעשות את זה אפילו ליד ארון חשמל, ליד החנוכיה אולי בתוך הבית. צריכים לעשות את זה נכון. ואני חושב שכאן מי שיקשיב לפודקאסט הזה קיבל כמה טיפים לא 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 מעטים, ואני אישית למדתי מזה המון. אז מה שאני רוצה ככה, תני אולי במילה אחת ככה, זה סיכום, עוד פעם, אפשר לדבר על זה שעות ולדבר כן. על צמחים. אני חושב שהמסר עבר, ועבר מצוין, ואני מאוד שמח שהגעתי עד ללוד. אז תני ככה במילה אחת סיכום, ונסכם את ההקלטה.
טוב, לסיכום, מה אני אגיד לכם לסיכום? אני חושבת שצריך להשקיע מחשבה. לפני שיוצאים לדרך, כמו בכל דבר, יושבים עם עצמנו ובעצם עושים איזושהי רשימה או איזשהו תכנון. תחשבו קצת קדימה. זאת אומרת, אל תחיו רק היום אני רוצה גינה ושהיא תהיה יפה וזהו. תחשבו גם קדימה. תשבו עם עצמכם, תחשבו מה אתם רוצים ומה אתם רוצים לראות בעוד 10 שנים. בין אם זה בגג ובין אם זה בגינה, ורק ככה תוכלו לבנות את התקציב הנכון, תוכלו לדעת מה אתם צריכים בדיוק ולהתקדם צעד צעד. זה ממני אליכם.
ולא לעשות דברים בצורה פרוביזורית, צריך כל דבר עם ההשלכה שלו.
נכון.
אם אני שותל שיח כזה או עץ כזה, איך הוא משפיע ואיך השורשים,
זה
האם
גדל.
האם זה יחזיק מעמד, נכון. האם
לא נשכח שזה גדל ולא נשכח שזה חי ויש לכל צמח את התנאי שלו.
הצמחים האלה יש עוצמות. אני בניתי עדניות בכניסה לבניין שאני גר בו, אני הרי בניתי את הבניין ועשיתי שם עדנית, ושכן שתל שם, איך זה נקרא?
פיקוסים?
את האורן הזה, הקטן הזה, שכחתי את השם שלו.
אוקיי.
הוא ביקע לי את ביקע את הבטו, את האבן.
נכון.
השורש היה כל כך חזק, הברוש הננסי.
הברוש הננסי.
הוא גדל, והוא ביקע, השורש שלו ביקע את האבן. וזה דבר שלא, ואני הבאתי אבנים חברוניות חזקות מאוד, ועובדה שזה קרה.
כי בואו, כשאנחנו מביאים ברוש קטן, אז הוא חמוד כזה, והוא בכלי קטן, אבל הברוש הזה גדל, 12 מטר.
כן, זה מה שקרה, ונאלצנו כן? לקרות
הוא,
אותו.
הרוחב שלו זה בערך מטר וחצי, כן? אז
הנה, גם אנחנו
אתה טעינו.
אתה מבין?
זה היה צפוי, זה היה צפוי.
אז הנה, למדתי לקח בבניין הבא שאני אבנה. אם אני הולך לעשות מקומות לצמחייה גם קטנה, אני אתייעץ. ועכשיו יש לי מי להתייעץ.
כן, באהבה רבה.
אז סוויטה, שרית, תודה רבה שהזמן. תודה לשלומי שנתן לך לפנות את הזמן עבורי.
תודה שבאת.
ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא ולהתראות.
ביי ביי.